אני רק רוצה להגיד, אגב, בלי קשר למשחק פורטל 2,
חשבתי בלי קשר לחיות משק.
גם בלי קשר לחיות משק, שהייתי נותן אשך בשביל שיהיה לי פורטל גן במציאות.
נו באמת.
רגע, אשך שלך?
אני רוצה להשאיר את זה אמורפי בחוזה, אבל זה פתוח למסע ומתן.
אני גם הייתי מוכן לתת את האשך של דני בשביל רובי פורטלים. גיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, אני עידן זרמן, ואיתי?
דני מור.
אופר שוורץ.
ועידן דקל.
אם אתם מקשיבים לקובץ הזה, אז אתם מקשיבים לגרסה של... אוקיי, לא, סליחה, אני אתחיל את זה מחדש.
אני דני.
כל הכבוד, אני שונא את כולכם. כמו שבוודאי אתם יכולים לנחש, אם אתם עוקבים קצת אחרי הבלוג שלנו בשבועות האחרונים, יצא איזשהו משחק קטן שאנחנו הולכים לדבר עליו ממש קצת במהלך הפודקאסט הזה שנקרא פורטל 2.
פורטל 2!
סליחה. פורטל 2! אני דני.
הקובץ שאתם מקשיבים לו עכשיו הוא הגרסה של הפרק שבו אנחנו הולכים לספיילר חופשי את פורטל 2.
פורטל 2!
ולהרוס את סוף המשחק ותחילת המשחק והאמצע שלו וכל דבר... סתם, אני לא יודע, יהיה קטע שבו יהיה ספוילרים על המשחק. בקיצור, אם אתם מקשיבים, אז אתם מקשיבים לגרסה עם הספוילרים. אם עדיין לא שחקתם בפורטל 2, אז קודם כל מאוד כדאי לכם ללכת ולשחק בפורטל 2. ובלי קשר, כדאי לכם להקשיב לקובץ השני, שגם דרך אייקסט יהיו שני קבצים, וגם דרך הבלוג יהיו שני קבצים, שאחד מהם יהיה בלי ספוילרים. זהו. אז, מה שיחקתם בשבועיים האחרונים?
פורטל 2 וגם פורטל.
מיינסוויפר.
גם, כאילו לא מיינסוויפר, אבל פורטל 2 ופורטל.
דני, ספר קצת על מיינסוויפר.
זה אחלה.
מגניב. סיימת אותו?
כן, כמה פעמים. יש לזה אחלה ריפליי וליו.
מגניב. טוב, האמת היא, לפני שכולנו נתחיל לדבר על פורטל 2, אבל שיחקתי היום משהו לא פורטל 2 השבוע.
נכון. לא היה לזה גרפיקה חזקה כמו של מיינסוויפר, אבל זה היה לא רע. יצא לי לשחק קצת בשוגן טוטל וור 2.
עוד משחקים 2.
כן, שאפילו החליטו להזיז לו את הטוטל וור מההתחלה, כי זה הרבה יותר אופנתי ומדליק עכשיו, אבל בסדר, זה כל מיני משחקים כאלה, כמו שעושים עם הירוז וזה, אבל שיהיה...
רגע, אבל כרגע אמרת שקוראים לזה שוגן טוטל וור.
כן, בהתחלה זה היה טוטל וור, שוגן או משהו כזה, או שהפכו את זה איכשהו, לא זוכר.
לא, סדרה טוטל וור תמיד נקראת בהתחלה שלה לפי ה... לא יודע מה, התקופה או
whatever,
יש לך את רום טוטל וור ושוגן טוטל וור.
אז הם שינו את זה לאחרונה באחד מהתאים, אני לא זוכר אם זה
היה, אבל שינו את זה. הם הוסיפו שתיים בסוף.
לא, הפכו את הסדר, לא משנה, זה לא עקרוני למשחק בכל מקרה. זה משחק נחמד והוא יפה, הבעיה הכי גדולה שלי איתו זה שכמו הרבה מהמשחקים בסדרה, הוא ממש כבד. ממש כבד, אפילו שאתה מריץ אותו על מהירות פי 4.
אז תקנה מחשב חדש.
לא כבד גרפית, כבד
רוח. איזה חוסר הבנה משעשעת.
אני אתן שנייה פאוזה למאזינים שלנו לצחוק, וסיימנו.
רגע, להפך, מה שהם עשו זה להעביר את הטוטל וור להתחלה.
אוקיי.
כן, טוטל וור, שוגן 2.
כן, זה סבבה.
קרי און, פליז.
כן.
בקיצור, המשחק פשוט איטי. זה לא יאומן, בכל תור אפשר לעשות דבר וחצי. אתה יכול לבנות בערך יחידה אחת, ואתה יכול לעשות זוזה אחת ולנהל קרב אחד, פלוס מינוס, וזה פשוט כל כך לאט, ואז אתה צריך לראות את כולם זזים ועושים את השטויות שלהם. זה עשוי מאוד יפה, ומאוד השקיעו בסיפור ובאווירה וביחידות ובקרבות. כן, יש סיפור כלשהו. נו, זה סיפור היסטורי של ההתפרקות של הממלכה היפנית וכו' וכו', לא משנה, זה לא באמת מעניין.
יש מלחמה והיא טוטלית.
כן, יש מלחמה ביפן והיא טוטלית והיא שתיים.
לא, אבל חלק די מרכזי מכל ה-Total War זה כל העניין של ההיסטוריה והדיוק ההיסטוריה מאוד רציני שלהם, לא?
אם אני זוכר נכון, השוגן הראשון היה הראשון בסדרת ה-Total War'ים.
אתה זוכר נכון.
והוא היה מגניב מאוד קרטוני בזמנו, אבל הם עשו סגנון מאוד יפה במשחק והוא מאוד מאוד יפה. אני לא רוצה להגיד יותר מדי כי כאמור לא שיחקתי בו המון זמן. אבל התרשמתי שקשה להיכנס אליו כי הוא פשוט נורא כבד, גם כשמרצים את המהירות פי 4, עדיין לא כל קרב הוא מזדחל כזה, לא יודע, אני לא התחברתי לזה יותר מדי, אני מניח שזה לאנשים שהם יותר הארדקור ממני. אני פשוט אוהב שקורה יותר דברים בכל רגע נתון, גם אם זה משחק אסטרטגיה, אבל הוא נחמד, הוא יפה וזה, אני אבל אני צריך לשחק בו יותר בשביל באמת לתת דעה מסודרת עליו.
אתה שיחקת בטוטל וור עם קודמים?
כן, שיחקתי, אני חושב שאפילו דיברתי על זה באחד הפודקאסטים, קניתי בזמנו באיזשהו מבצע את Medieval Total War, שזה פשוט היה משחק כל כך מפוצץ בבאגים שהוא לא היה פלייבל בשום צורה, כאילו חייל שלי נתקע בתוך חומה ואז הקריס לי את המחשב.
אני זוכר.
אז כאילו זה לא היה, זה המשחק כל כך עמוס בבאגים שפשוט אפשר היה לשחק בו, אבל אז בוא נגיד שזו לא בעיה בשוגן, אבל...
מישהו שיחק אגב בטוטל וור? אופר, דקל?
דני.
לא.
אוקיי. אני אגב אף פעם לא... אני רציתי תמיד להיכנס לזה, כי זה נראה כמו ז'אנר של משחקים שאני מאוד אוהב, אבל אף פעם לא הבאתי את עצמי באמת להיכנס למשחק הזה. כאילו, שאלתי מחבר, כאילו מישהו שכתב באחד איתי בגיימר פעם, אז השאלתי את Medieval Total War, ואני מקווה שלא שמע את הפודקאסט הזה, כי אולי הוא יבקש שאני אחזיר לו אותו מתישהו.
מה הוא יעשה איתו? זה משחק מלא באגים.
לא, זה Medieval Total War הראשון. הוא לא מלא באגים,
הוא סתם נראה גרוע.
יכול להיות שזה היה Napoleon Total War שהיה מלא בבאגים, אני לא זוכר, הם כולם מתערבבים לי.
כל המלחמות האלה אותו דבר.
כן, אנשים הורגים אנשים אחרים.
טוב, לא יודע. תספר לנו על זה בפרקים הבאים. כן. על הניסיון שלך להמשיך לשחק בשוגן Total War.
סבבה. כל זאת ועוד בפרק הבא.
אז מה, פורטל 2?
רגע, אני גם שיחקתי משהו.
אבל אני לא הכנסתי את זה לליינאפ, כי זה משעמם.
אתה משעמם.
ברן.
כן, אוקיי, מה שיחקת?
שיחקתי Dungeon Raid. זה משחק לאייפון.
הסוף.
כן.
לא, הוא כזה משחק matching כזה, match 3 כזה, רק...
רק לא של פופקאפ.
רק לא של פופקאפ, והוא די מוצלח.
ואו של ולב.
אני חושב שהוא כאילו, פחות או יותר, מה שציפיתי שפאזל קווסט יהיה, והוא לא היה. כי אני ניסיתי את פאזל קווסט ולא אהבתי אותו בכלל. אבל Dungeon Raid כן מצליח לשלב יפה את הקטע של המאצ'ינג עם סוג של קווסט אפי כזה או שקר כלשהו. סתם, עם סוג של RPG אלמנטס ו... קרבות וכאלה.
יש עכשיו איזשהו משחק match free של Might and Magic לאקסבוקס לייב ארקייד.
זה משחק הירוס כזה, לא? על זה אתה מדבר?
זה כאילו הירוס, אבל תכלס זה מעין פאזל קווסט כזה.
באמת? חשבתי שזה מין הירוס לייט כזה.
לא, בכלל לא.
וואו.
הוא קיבל ביקורות יחסית טובות, ואני רציתי להוריד ולבדוק אותו, אבל אז...
Red Ring of Death.
כן.
טן 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 טן.
יו, אם הייתי, המאזינים שלנו, הייתי תולש לעצמי שערות עכשיו.
מה, פורטל 2?
לגמרי, אתם כמו התוכניות טלוויזיה האלה שמבטיחות איזשהו אייטם מגניב, ואז מושכות את כל הפרק עם איזשהו שטויות, ועם הומאופת אחד, ועם תראו איזה נחש נולד בגן החיות.
לא, אני לא רוצה להרוס לך, אבל עכשיו אתה הוא זה שעושה את זה.
אז מה פורטל 2?
טוב.
בואו נדבר על פורטל 2. אחרי הפרסמות!
כן, בואו נדבר על פורטל עכשיו.
פורטל 1. באמת שיחקתי בפורטל 1 שוב.
גם אני.
הוא עדיין משחק טוב.
נכון.
אוקיי, סיימנו?
כן, אני דני.
סבבה.
אוקיי.
אז פורטל 2!
היי!
פורטל 2!
איזה משחק מגניב זה?
לגמרי.
תראו, אוקיי, אני יודע קצת מאיפה להתחיל. יש את הקטע הזה שאנחנו פנבויז של ולב. קצת, לא יודע, שוב, אולי אנשים שמו לב. אז את ההכרזות שלנו, הסופרלטיבים שנשפוך על המשחק הזה, אולי יהיה אנשים שיהיה להם קשה לקחת ברצינות. לשמחתנו אנחנו לא היחידים שטוענים את זה, כאילו המשחק הזה קיבל 90 ומשהו...
לא, אתה מתכוון לשמחתנו לא אכפת לנו.
כן, זה גם נכון.
נקודה טובה, כן, אבל אני קצת פחות מיזנטרופ ממך אופר, אז קצת אכפת לי.
אגב, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שבהיותי מיסיונר נאמן, אז הפצתי את בשורת הפורטל 2 לכל מיני אנשים שהם לא פנבויז כמוני של ולב, והם כולם התלהבו מזה מאוד מאוד מאוד.
אגב, כן, גם אני ניסיתי את הניסוי הזה עם איזה מישהו במשרד, האמת עם פורטל 1, שכאילו שכנעתי אותו לנסות אותו, ואז הוא שיחק בו, ואחרי ששיחק בזה הוא היה חייב לשחק גם בפורטל 2, הוא כאילו התמכר לזה ברמות מטורפות בתוך זמן ממש קצר.
איזה כיף לו שיש לו את פורטל 2 לשחק, אבל הוא לא צריך לחכות 4 שנים.
זהו, כן, הבושטק הזה, אחרי שהוא סיים את פורטל 1, הוא עושה, נו, מתי רוצה פורטל 2? אני רוצה את פורטל 2. למה זה לא לוקח להם?
עוד שבוע.
איזה חמור.
כן, חתיכת מניאק, אני חיכיתי 4 שנים בשביל הדבר הזה. גדול. אז נו, עומד בציפיות או לא עומד בציפיות? שאלה רטורית.
וואו, כן, עומד.
בסדר כזה.
אני חייב להגיד שאני לא חושב, כאילו אני לא, אני חושב, אוקיי. אני מאוד אהבתי את פורטל 2, כן? שלא יהיה ספק.
אבל יש לך דברים רעים להגיד עליו.
לא, אני לא חושב שהוא, וואו, המשחק הכי טוב שיצא אי פעם, או אפילו הכי טוב של ולב, או אפילו הכי טוב שיצא, אולי שהולך לצאת השנה.
אוקיי, קודם כל, בנוגע להכי טוב שהולך לצאת השנה, אני די בטוח שהוא כן המשחק הכי טוב שהולך לצאת השנה.
אנחנו רק במאי.
אוקיי.
אבל אתה יודע מה המשחקים הטובים שלכם לצאת השנה.
כן, זהו, כאילו.
אין הרבה שאלה.
לא יועפת אותה. התחרות שלו תהיה מצד דאוס אקס 3, אני לא חושב שיעקוף אותו. אנצ'ארטד 3 לפלייסטיישן, שגם הוא יהיה יותר טוב, אנחנו בחיים לא נדע.
ארקם סיטי.
ארקם סיטי.
ארקם סיטי, אלה נואר, סקיירים. לא חסרה תחרות.
נכון, אני פשוט חושב שפורטל 2 ינצח אותם.
לדעתך.
אני לא חושב שאף אחד כאילו מתקרב לרמות ההייפ ורמות האהדה. שפורטל 2
קיבל. לא, אין ספק. אני לא חושב שמישהו יתקרב לרמות ההייפ, או לרמות כמה אנשים
התאהבו ממנו. אבל אני חושב שגם אהדה מאוד מאוד תלוית הייפ. כאילו, כשיש לך כזה, כשכולם נורא אוהבים את המשחק, אז גם אתה נורא אוהב את המשחק, ונורא זוכר אותו בתור חוויה נהדרת ומשובחת. כי אתה, פורטל 2 מספיק טוב, גם אם הוא לא מושלם, הוא מספיק טוב בשביל לתת, אני צריך לצאת ניסוח טוב לזה, אבל כאילו בשביל לאשר לך את ההנחה המוקדמת שהוא יהיה משחק ממש טוב.
זה נכון, אבל מצד שני עדיין יש לך את אלה שהוא לא היה מספיק טוב בשבילהם, בשביל שהם לא יעשו לו review score bombing במטה קריטיק אחר כך.
נו, הם סתם...
בסדר, אבל זה לא העניין. העניין הוא לא... אנשים יחשבו אלא איך הוא יזכר בזיכרון הקולקטיבי של אנשים נורמליים.
מה שאני מתכוון להגיד בזה, אבל זה שיש אנשים שדווקא האהדה הגדולה שיש למשחק מסביבם, גורמת להם, יוצאת להם רצון אז, אתה יודע, יוצאת להם חיזוק שלי לדעה שלהם על גבי המשחק. הם חושבים שהוא בסדר בסך הכל, אבל בעיה שכולם חושבים שהוא כזה מצוין, אז זה הופך את הדעה שלהם לשלילית יותר.
כמו אני וסדרות טלוויזיה מסוימות.
אני רק חייב להגיד בהקשר הזה, שאם הזכרת משחקים אחרים של ולב, שמבחינתי עדיין Half-Life 2 לוקח.
כן, לגמרי.
Half-Life 2 זה משחק גאוני ברמות שפורטל 2 לא מגיע אליו. זה באמת משחק מדהים, ולפי דעתי הוא יותר מוצלח. כאילו בסקאלה היחסית של הזמן שבה הוא יצא כמובן, למרות שהוא פלייבל לחלוטין כאילו היום, ואני עושה את זה בימים אלה, אני חושב שהוא לוקח את פורטל 2.
כדיסקלמר אגב, גם אני לא בטוח אם הוא המשחק הכי טוב ששחקתי בו אי פעם. אני אמרתי כבר, גם כשאני כתבתי את זה בפייסבוק שלי או בכל המקומות, אני אמרתי, אני אצטרך להסתכל עליו במבט לאחור בעוד חצי שנה נניח מעכשיו, בשביל באמת לדעת אם הוא כזה טוב כמו שאני חשבתי שהוא בזמן שאני שיחקתי בו. אבל קודם כל כן, אין הרבה משחקים שבזמן ששיחקתי בהם השתוו לרמת ההנאה שהוא ייצר אצלי. זה באמת הגיע לרמה של, אני פשוט התמוגגתי מאושר כל, לא יודע, לפחות 3-4 פעמים בשעה.
אז זהו, אני אגיד לך מה, זה משחק מאוד מצחיק. אבל אני לא יודע כמה הייתי אומר שהוא טוב.
וואה, זה...
לא, הוא טוב, אבל הוא לא...
בוא נלך איזה צד אחורה ונעשה מעין ריקאפ מה זה פורטל, השלוש אנשים ששומעים את הפודקאסט ולא יודעים מה זה פורטל.
עם הספוילר? או שזה...
מה הפרמיס של פורטל? אני חושב שזה הרמן הבמה שלך.
אוקיי. פורטל אחד, למי שאיכשהו לא יודע, ואם אתם לא יודעים, תעשו לעצמכם טובה, הוא עולה בסך הכל $20, תקנו אותו. ותשחקו בו.
כן, זה לוקח 3-4 שעות.
כן, משהו 3-4 שעות, עוד קצת אם אתם רוצים לשחק ב-Advanced Chambers, אבל לסיים את האלה שלו לוקח 3-4 שעות, לי במשחק חוזר לקח שעה וחצי לסיים את כל המשחק. זה משחק של Valve Obviously, שבו כל מה שהיה לכם זה רובי פורטלים. כלומר, אתם יורים פורטל כחול, אתם יורים פורטל כתום, ואז אתם יכולים לעבור בין הפורטלים כאילו הם היו סנטימטרים ספורים אחד מהשני.
יותר, פשוט מחבר, פשוט מחוברים ב-Space-Time Continuum.
כן.
כמו לעבור דרך מראה נגיד.
כן, זה, כל זה נשמע הרבה יותר ברור מה שאמרתי. וזה הכל פשוט, על סמך הפרמיס הזה נבנה משחק חידות, שהיה מעוצב בצורה מאוד מוצלחת, שהיה מאוד מאוד מצחיק, בגלל, בין השאר בזכות גלדוס, שמלווה את כל הניסויים, את כל בעצם טסט צ'מברס שאתם פותרים במהלך המשחק. הוא היה טוב, הוא היה משחק ממש ממש טוב. ובערך מהרגע ש... כבר מהרגע שסיימתי אותו, אני רציתי שיהיה עוד, ואני לא היחיד. הרבה אנשים רצו שיהיה המשך לפורטל, הוא די תפס את כל העולם וגם את ולב בהפתעה מהבחינה הזאת. עצם העובדה שהוא נמשך רק 3-4 שעות אומר שלמעט מאוד אנשים יש זיכרון רק כלשהו מהמשחק, כי בגלל שהוא כזה קצר, התחושה של הרוצים עוד הייתה מאוד מאוד חזקה ברגע שסיימו לשחק אותו. וזהו, לקח להם 4 שנים, אבל הם הכינו את ולו הכינו לנו את פורטל 2, סוף סוף.
והוא מוצלח.
כן. פורטל 2, החלק של הלילה שהוא לא ספוילרים, מתרחש כמות זמן לא ידוע אחרי פורטל 1. אתם מתעוררים מחדש ב-Aperture Science, שזה המתקן שבו שיחקתם במהלך המשחק הראשון, ומגלים שכל המתקן הולך להיות מושמד עוד מעט, וכל האנשים שאיכשהו עדיין נמצאים שם צריכים, אני אומר כל האנשים, אבל תכלס, כנראה שאתם היחידים במתקן, צריכים לעבור פינוי, ואז אתם מתוודעים לרובוט חביב בשם וויטלי.
רובוט זה מילה גדולה בשבילו.
כדור.
הוא כדור.
כן. כדור בשם וויטלי, עם מבטא בריטי מאוד מאוד כבד, שמסביר לכם שהוא זקוק לעזרתכם בשביל ששניכם תוכלו לברוח מהמתקן. מכאן ממשיכים הלאה.
כן.
כן.
כן, זהו. פחות או יותר.
כן, זה פחות או יותר, כמו פורטל 1, זה מתחיל לפחות.
אתה יודע
כן.
מה הטענה העיקרית שלי כלפי פורטל 2?
אוקיי.
לפחות, לא שיחקתי בקופ, אבל הוא קל מדי.
נורא.
הוא ממש קל, הרבה יותר מאחד.
אני לא מסכים עם זה שהוא יותר קל מאחד, הוא קל בדיוק כמו אחד, שזה קל מאוד.
הוא לא קל כמו אחד, הוא יותר קל מאחד.
אני לא רוצה להגיד כלום לפני שאנחנו מתחילים עם הספוילרים, אבל ברגע שנגיע לספוילרים יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה. יש לו חיסרון אחד כבר מנקודת הזינוק ביחס לפורטל אחד, וזה שהוא אין לו את המקוריות. פורטל אחד היה אחד המשחקים הכי חדשניים ומקוריים שיצאו בשנים בעשור האחרון. ופורטל 2 הוא פשוט more of the same, אז נקודה של המקוריות והחדשנות אין לו.
אבל דווקא על זה בעיניי הוא מפצה ממש יפה.
אתה לא יכול, אתה יודע, להאשים אותו, זה כמו שתאשים את כל ה-RTSים הרבה יותר טובים שעצו מדיון 2, על זה שהם לא מקוריים כמו דיון 2. או, לא יודע, כל משחק אחר שאתה חושב שהוא התחיל את ג'אנר ה-RTSים, אני לא אכנס לבור הזה. נכון. הם לקחו את הרעיון הזה והם פשוט עשו ממנו משחק שבאמת לדעתי הוא הרבה יותר טוב, כמו בדיוק כמו של Left 4 Dead 2, הוא פחות מקורי, אבל הוא משחק הרבה יותר טוב מ-Left 4 Dead 1.
אני מסכים.
לגבי הרמת קושי, אני מסכים שהוא קל מאוד, על מעט, אני חושב רק...
הוא קל מאוד? אני לא יודע. הוא
קל מאוד.
אני חושב שהיו בערך, לא יודע, 2 או 3 מקומות במשחק שהייתי צריך ממש לעצור ולחשוב, כאילו שממש...
אנשים שוכחים כנראה, לא יודע, עד כמה פורטל אחד גם היה קל.
אני לא מסכים, כי אני שיחקתי בו גם כן לאחרונה, ואחד הדברים שמאוד בולטים לי בשביל להמחיש את הנקודה שלי, זה שבפורטל אחד יש הרבה יותר דברים שהם פורטלבל, הרבה יותר מהקירות והרבה יותר זה, שזה נותן לך הרבה יותר אופציות לגשת לדברים.
זהו, יש הרבה יותר חופש.
ובפורטל 2 יש לך נקודות מאוד מצומצמות שהן פורטלבל, ואתה יכול לעשות שם דברים, ויש פתרון אחד מובהק ואחד משמעי שאותו אתה צריך לגלות.
זה נכון, אבל לדעתי זה בגלל שהם הוסיפו כל כך הרבה, הם הוסיפו המון אלמנטים
ברור,
לחידות.
ברור, הכל נכון, אבל
אני אומר
שזה...
אם היו עושים הרבה יותר קירות שהם פורטלבל, במיוחד בקטעים עם... כן, במיוחד בקטעים באמצע המשחק
אני יודע למה זה התכוון, כן.
במיוחד בקטעים באמצע המשחק ומעלה, אם הם היו עושים יותר משטחים שהם פורטלבל, אז אנשים היו פשוט מאבדים את זה לגמרי.
אני מסכים, אבל זה הטרייד אוף, אתה מבין?
עכשיו, אני באמת חושב שמבחינה הזאת זה משחק שהסינגל פלייר שלו תוכנן כך שתוכל לרוץ עליו. זה איזושהי חוויה שהם רוצים שתעבור, הקטע עם הפורטלים מגניב, אבל זה לא משחק חידות קשה.
נכון.
כלומר, זה איזושהי חוויה שוואלב רוצים שתעבור. אם אתה רוצה מסכים קשים, אז יש לך את הקופ, ופשוט, תכלס, אם כבר זה הנקודה שבה זה מאכזב אותי. בפורטל 1, אחרי שסיימת את המשחק, שגם שוב לדעתי היה קל באותה מידה, אז היה לך את ה-Advanced Chambers, שנתנו לך את המסכים שכבר שיחקת בהם, באיזה טוויסט יותר קשה. בפורטל 2 אין את זה. יש את הקופ שהוא יותר קשה, אבל אם אתה רוצה לבד לשחק במסכים קשים יותר, אין לך את האופציה הזאת.
נכון.
אבל... היי, ואלו כבר הכריזו על DLC בחינם שיוצא...
אבל אנחנו לא יודעים שהוא באמת כולל את Advanced Maps וכאלה.
אנחנו לא יודעים, אבל כנראה שכן, ממה שהם... מהצרות שהם שחררו עד עכשיו.
אני עדיין חולק עליך, אבל בהשוואה לפורטל 1, לפי דעתי הוא היה יותר...
אני אגיד לך מה, מה שהפריע לי מאוד בפורטל 2, זה שבהרבה מאוד מהטסט צ'יימברס, אתה... נכנס ואתה מסתכל על הטסט צ'יימבר ואתה אומר אוקיי, עכשיו אני צריך, אתה רואה בדיוק את הנקודה שאתה צריך ללכת אליה ובדיוק כי הוא פשוט מסתכלות, אתה יכול לדעת בדיוק מה אתה צריך לעשות. אין את האלמנט הזה של לשחק עם הסביבה, ויש לך הרבה דברים לעשות וניסיונות ושטויות כאלה. זה היה אחד הכיפים הגדולים של פורטל. החופש הזה שהיה לך לעשות מה שאתה רוצה עם הסביבה שלך. בפורטל 2 אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, ברור לי עכשיו בדיוק מה הרצף של הדברים שאני צריך לעשות. אתה עושה את זה וזהו, נגמר הטסט צ'יימבר. אני עכשיו כששיחקתי מחדש בפורטל 1, אני גיליתי כל מיני פריצות וכאילו דברים שלא חשבתי עליהם בכלל בפלייתרו הראשון.
יש לך הרבה מאוד דברים כאלה, גם בפורטל 2. ועכשיו בפלייתרו השני שלי בפורטל 2, אני שם לב להרבה מהם. הוא בהחלט יותר לינארי מפורטל 1, אבל אני חושב שהסיבה היחידה שאתה שם לב לזה זה פשוט כי הם מנסים יותר, כלומר המסכים מלכתחילה מתחילים הרבה יותר פתוחים וגדולים, אז אתה בוא תרואה לאיזה כיוון כיוונו אותך מאשר בפורטל 1.
אני גם חושב שזה מאוד מכוון לקהל יותר רחב כדי שזה יהיה נגיש יותר. זה נראה לי, זה כאילו קטע מכוון, זה סבבה.
אני חושב שהם שני משחקים מעט שונים אחד מהשני. אני יש לי אנלוגיה, אוקיי? Bear with me. כל סדרת הנוסע השמיני.
יש לי אנלוגיה, ממש כמו שני משחקים שמאוד שונים
לך. שאחד מהם הוא כזה והשני אחר, נכון. סדרת הנוסע השמיני. הם כולם בגדול סרטי אימה נגיד, כן? יש לך איזשהו יצור נורא מגעיל ומפחיד שהורג את הדמויות. אבל כל אחד הם לוקח את הז'אנר של האימה למקום שונה. אוקיי?
למשל, הנושא השמיני ארבע לוקח אותו למקום גרוע.
אוקיי, בסדר גמור. אבל יש לך, הנושא השמיני שתיים הוא אימה עם הרבה יותר אקשן, הנושא השמיני הראשון הוא פשוט באמת אימה במקום סגור של לא מעט כאלה.
אימה אטמוספרית.
אוקיי, כן, נכון. השלישי, אני לא יודע תחת מה לתייג אותו.
מותחן פסיכולוגי, אם אתה רוצה, אם אתה נאמן לחזון של דיוויד פינצ'ר.
אוקיי, בסדר, יכול להיות שאני צריך לראות את הגרסה של פינצ'ר בשביל זה.
כן.
אז יכול להיות שגם פורטל הוא בעצם די דומה, כלומר, הם שני משחקי פאזלים, אבל הם פאזלרס אחרים. בעוד בראשון הפאזל היה באמת המהות של המשחק, כאן הפאזלים הם פשוט הדרך שלך להתקדם הלאה, ולכן הם גם לא כאלה מסובכים, כי אחרת אתה תיתקע מלא, ויש לך הרבה יש הרבה עוד עלילה להשלים.
אז זהו, אני לא חושב שהם הרבה יותר, שהם רק הדרך שלך להתקדם מעלה, אבל אני כן חושב שהוא הרבה יותר, הוא פחות משחק פאזלים ויותר משחק קומדיה.
הוא פחות משחק. זה התלונה העיקרית שלי. הוא פחות משחק.
מעניין.
הוא מאוד מצחיק ומאוד כיף לראות אותו, אבל כל תראה, אחד הדברים המרכזיים, או לפחות אחד הדברים, לא יודע אם מרכזיים, שאני חושב היום כשאני משחק באיזה משחק, או לצורך העניין גם כשאני קורא ספר, או רואה סרט, או קורא קומיקס, או משהו כזה, זה למה זה, למה הדבר הזה נמצא במדיום שהוא נמצא בו? למה הקומיקס הזה מתאים בתור קומיקס, או למה הסרט הזה מתאים בתור סרט, או למה המשחק הזה צריך להיות משחק, ולמה פורטל 2 לא היה יכול להיות פשוט סרט?
אני חושב, אתה צריך לרסן קצת את, כאילו, את מה שלכאורה אתה אומר עליו, כי גם אני וגם אתה יודעים שזה עדיין, שזה מאוד משחק. כלומר, הוא לא, שוב, יכול להיות שהיה לך קל לפתור את כל החידות שלו, אבל עדיין יש לו חידות. יכול להיות שיש לך פחות דברים לשחק איתם, אבל עדיין יש לך המון דברים לשחק איתם, והמון, כל מיני סודות קטנים שמתחבאים לך ברחבי Aperture Science שאתה חוקר שם. הוא לא יכול לעבוד מן הסתם בתור מדיום אחר.
לא, הוא לא היה יכול לעבוד בתור מדיום אחר, אבל הוא עושה מעט מאוד לדעתי בשביל לנצל את העובדה שהוא באמת משחק ולא שהוא באמת אינטראקטיבי. החוזק העיקרי שלו, וזה חוזק מאוד רציני, זה בכתיבה, אבל את כל השאר הוא פשוט לא מנצל יותר מדי.
מה, אתה אומר, זה כאילו, כי הוא נורא לינארי, כלומר, כי הוא מה אז גם Call of Duty הוא לא משחק, אתה הולך לפי הסדר ועושה בדיוק את מה שמצפים שתעשה?
לא, Call of Duty יש לו משחקיות, חצי מהזמן אתה רץ ויורה ומסתובב כי הוא אשכרה משחק. פורטל, ההרגשה שהייתה לי כששיחקתי בפורטל 2 זה כל נקודה של המשחק שבה יש איזשהו משחקיות זה רק המטרה היחידה של המשחקיות שם זה לקדם עוד את העלילה.
אבל אני ממש מסכים עם זה, כי אם זה באמת היה ככה, אז לא היו בכלל כמעט טסט צ'מברס, כלומר, גם פורטל 2 כמו הראשון מחולק בצורה מאוד חזקה לקטעים של של החידות של הטסט צ'מברס ולקטעים של נקרא לזה אקספלוריישן, שאתה פחות, אתה יודע, מתחיל בטסט צ'מבר, צריך להגיע ליציאה שלו. אם זה היה כמו שאתה מתאר אותו, אז כל המשחק היה רק אקספלוריישן, היו מסתפקים בחצי מהטסט צ'מברס שהסתפקו בפועל. ולא רק שהיו הרבה טסט צ'מברס, גם היו הרבה אלמנטים חדשים שהם הוסיפו להם תוך כדי. כלומר, אני באמת חושב שאתה קצת נסחף יותר מדי לכיוון הזה.
אני בכוונה הקצנתי זה קצת, אבל אני חושב, מה שאמרתי, שהם לא מנצלים, אני לא מרגיש שהמשחק מנצל כמו שהוא יכול את האלמנט של המשחקיות שלו, כי זה באמת קונספט טוב, ו הוא באמת משחק פאזלים בסופו של דבר, ולא היו כמעט נקודות שהרגשתי, וואי, אני משחק עכשיו במשחק פאזלים.
תראה, אולי אני פחות חכם מכם, אבל היו לי כמה נקודות שבהם אני ככה עומד ואומר, what the fuck, אני לא מבין מה...
כן, כן, היו נקודות כאלה.
גם אני רציתי להגיד את זה מקודם, ולא רק זה, היו פאזלים שאפילו שהם לא היו קשים, אפילו...
היה כיף לגלות אותם.
כשאני פתרתי אותם, זה היה כל כך כאילו, אוי, איזה מגניב זה. איך שכל החלקים, אתה יודע, שוב, לא היה לי קשה להגיע לזה, אבל איך שכל החלקים שהיו לי בראש התיישבו אחד עם השני, זה היה פשוט כיף.
אני בעיקר התלהבתי מזה במישור החווייתי, לא במישור של איזה כיף פתרתי את הפאזל, אלא איזה חוויה מגניבה זה גורם לה.
ובהקשר הזה, אגב, זה הרבה יותר בולט בקופ, כי גם החידות יותר קשות.
בקופ לא שיחקתי, אני לא יודע מה להגיד לך.
אחד מכם לא שיחק בקופ, עד כמה שאני יודע, אז אני אגיד את זה בתור היחיד ששיחק בקופ. החידות גם יותר קשות, וגם יש שם כמה חידות, שמש, בזמן שאני פותרתי אותם, אני חשבתי, וואי, איזה מגניב זה. פשוט כיף לפתור אותם, גם התהליך המחשבתי שאתה עובר עד שאתה פותר אותם, וגם בעצם הפתרון עצמו, מה שאתה מבצע בשביל לפתור אותם.
גורם לך קצת לרצות להיות כותב בוואל.
עכשיו תהיה גורם לך לרצות להיות רובוט מצחיק כזה.
זהו, כן. ראוי להגיד, שוב, למי שלא מכיר את הפרטים, שבקופ משחקים שני רובוטים, היתרון העיקרי של זה מבחינת גיימפליי זה שהם יכולים למות ופשוט מרכיבים אותם מחדש. ומאוד מאוד מתייחסים לזה גם בתוך המשחק עצמו. כלומר, אתה לא... אם אתה מת ועושה ריספון, אז מתייחסים לזה באיזושהי צורה. גלדוס אומרת איזה משהו על זה. וגם הרבה מאוד מהפאזלים מספקים המון המון הזדמנויות שונות ומשונות לשחקנים להרוג אחד את השני. למשל, סתם, בתור דוגמה, יש איזשהו מסך אחד שבו אחד מהשחקנים נמצא מאחורי, מגיע אל מאחורי קיר זכוכית, והשחקן השני צריך לעמוד ליד שני כפתורים שמעלים חלק מהפלטפורמות שנמצאות מאחורי הקיר הזה למעלה ולמטה. אז השחקן שנמצא מחוץ לקיר זכוכית צריך בעצם להנחות את השחקן שבפנים לאן להתקדם וללחוץ על כפתורים כדי לאפשר להתקדם קדימה. ואם הוא לוחץ על כפתור לא נכון, בזמן לא נכון, אז השחקן שבפנים פשוט נמאך.
מאוף.
וברגע שאנחנו גילינו את זה, אני שיחקתי עם גלית, ברגע שאנחנו גילינו את זה הפעם הראשונה, אז היא הייתה בהלם, אני ממש התפקעתי מצחוק מהרגע הזה.
שמה?
פשוט מנון של אנטיות שבו היא, אוי, שנייה לרגע לחצה לכפתור הנכון, ובום, אני נמאך לחלקים קטנים.
אוקיי.
הכי טוב להימאך לחלקים קטנים.
אגב, עוד לא הזכרנו את זה, אבל אחד הדברים שהיו הכי מרשימים בעיניי, חוץ מהכתיבה כמובן, זה הסגנון הוויזואלי של המשחק פשוט מדהים. העולם הזה כל כך מרשים, שהוא בונה את עצמו ומתאים את עצמו.
כן, ביחס לזה שהם משתמשים עדיין תכלס באותו מנוע גרפיק כמו פורטל 1, אז הוא נראה ממש יפה.
זה בהחלט
מרשים. הם עשו עבודה כל כך יפה עם זה, באמת, ועם פרטים קטנים כאלה פה ושם, זה ממש ממש הרשים אותי.
אני חושב שבכלל לא באמת דיברנו על התסריט, כאילו דיברנו הרבה זמן על כל מיני דברים רעים שלו, לא דיברנו על עד כמה התסריט של המשחק הזה טוב.
והוויס אקטינג.
עד כמה הוא טוב.
מצוין. גם התסריט וגם הוויס אקטינג וגם הדמויות, הכתיבה של הדמויות.
שזה יפה, אבל הוא משחק שאין בו אנשים.
כן.
לא, זה לא שאין בו אנשים, יש בו בן אדם אחד שהוא אילם.
כן. פרקטיקלי. ממש, כמעט זה אמרתי שבזמן שאני שיחקתי היו המון רגע קטעים כאלה שאני פשוט התמוגגתי, היו ממש המון נקודות שחשבתי, יואו, איזה מבריקים הם. כל מיני דברים קטנים בתסריט שממש... ממש אהבתי אותם, משפטים קטנים שגלדוס אומרת, ועד בוא נגיד כל מיני דברים קטנים שמוצאים פה ושם במהלך המשחק.
ואגב, פה יותר קל לי להגיד, בניגוד לדברים אחרים, שהמשחק הוא מהכתובים היטב שראיתי אי פעם בתעשיית המשחקים. גיימפליי בסדר, זה בסדר, זה באמת אחד המשחקים שכתובים הכי יפה, וגם מבחינת voice acting שראיתי.
זאת אומרת, כתוב מבחינת הטקסט או מבחינת העלילה?
מכל הבחינות, גם העלילה, גם העולם של Aperture Science וגם הדמויות, גם הדיאלוגים וגם איך שהדמויות עצמן כתובות ואיך שהן מתכתבות ביניהן, כן, הוא בהחלט מעולה מכל בחינה.
כן, זה באמת מהטובים ששיחקתי בהם ever.
אפשר להגיד אגב מהבחינה הזאת שכאן קצת חבל לי להרוס לכם, אבל הקופ לא כתוב טוב באותה מידה. הוא לא, מעבר לזה שהוא לא, הוא עדיין מצחיק, עדיין יש את ההומור של פורטל, ועדיין אתם שומעים הרבה משפטים מצחיקים במהלך המשחק, אבל זה לא, אתם יודעים, לפורטל 2 יש הרבה יותר עלילה מאשר לפורטל 1, וקורים דברים, בקופ אין כל כך, זה יותר מזכיר את פורטל 1 מהבחינה הזאת. לא קורים הרבה דברים, והמעט העלילה שכן מעבירים לכם היא מאוד, אני הרגשתי שהיא מאוד מבולבלת ולא ממוקדת, כלומר, בסדר, אוקיי, משחקים, יש משפטים מצחיקים ברקע, אבל בסופו של דבר הקופ הוא הרבה יותר אחידות שאתם פותרים, והרבה פחות עלילה מפורטל אחד, גם מהבחינה הזאת, כאילו...
אז זה יפה שהם עשו גם ככה וגם ככה.
זהו, שיש אחד שהוא חלש בזה ואחד שהוא חלש בזה, לא, סתם, אני אומר שיש... זה לא, זה טוב שיש התמקדות בשניהם, אז אני אשחק גם בקופ, ואז יהיה לי את הפאזלים המעניינים, אז אני מרוצה.
אגב, רק להגיד את זה גם לפני שאנחנו עוברים לקטע עם הספוילרים. הקטע הזה שיש לכם, טוב, הקטע בקופ שיש לכם 4 פורטלים, שכל שחקן יש לו רבה פורטלים שאפשר, יכול להיות שפורטלים שעוברים ביניהם, הוא פותח פתח לכל כך הרבה חידות, אני באמת רוצה לראות מה הם יעשו ב-DLC, כי יש לי תחושה שממה שהם עשו בקופ הם רק התחילו לגרד את זה, את הקצה של מה שאפשר לעשות עם שני פורטלים.
לדעתי גם מה שהם עשו בסינגל פלייר, הם רק התחילו לגרד את הקצה של מה שאפשר לעשות עם כל המנגנונים החדשים שהם מכניסים
הם
שם.
הוסיפו, באמת, הם הוסיפו מלא אלמנטים, ובאמת עשו איתם שימוש מאוד...
כן, טוקן יחסית, אני קצת, לדעתי.
אני קצת חששתי מזה באמת, כי אמרתי, זה מתחיל, כאילו מתחיל להיות מלא אלמנטים, ואז אני אגיע לטסט צ'יימברס שבהם יהיו לי כל כך הרבה דברים לעשות שאני... אני לא יודע איפה להתחיל, אבל זה לא קרה.
רופר פשוט גם כתבו, כשהם עשו את הביקורת שלהם על המשחק הזה, שזה קצת חסר, כאילו שלא היה...
זה מה שאני ציפיתי לו.
לא היה טסט צ'מבר שיש בו את הכל ביחד.
נכון. וזה נכון.
זה חבל.
אבל זה מאוד ברור מי שזה מתוך כוונה של ואלב, לא להפוך את המשחק למסובך מדי.
כן, למאיים.
כן. יש הרבה יותר אלמנטים ביחד בקופ.
אוקיי.
וגם מבחינת מכניקה, מבחינת מכניקה, אין שם הרבה דברים שהם עשו בתוך הקופ שאני יכול לראות באופן מעדי איך לוקחים למשחקים אחרים, אבל עדיין זה עוצר אותי תחושה שהם חייבים לקחת את זה למשחקים אחרים. כאילו, כל כך הרבה דברים שם לא ראיתי במשחקים קודמים והם כל כך מתאימים. בעיקר הקטע הזה שאתה יכול ללחוץ טאב פשוט בשביל לראות את הנקודת מבט של השחקן השני.
מגניב.
זה כל כך שימושי, ואני ישבתי מחשב, כאילו מסך ליד מסך כששיחקתי עם גלית. ועדיין זה השימושי ממש, וגם האפשרות של להצביע על כל נקודה ולסמן את זה לחבר שלך, שיסתכל לשם או שיכוון לשם פורטל, זה המון דברים שבאמת, שמאוד מקלים על המשחק.
מקניב.
טוב, ספוילרים?
כן.
ספוילרים!
ספייס! ספייס!
I'm in space, so much space.
אני חייב להגיד שזה היה מהרגעים הגאוניים.
אני מת על הספייסקור, היה פשוט הרג אותי.
זה היה גאונות לשמה.
הסיום שלו בכלל מבריק. כל הקרב בוס שלו הוא כאילו גרסה יותר קלה של הקרב בוס מפורטל אחד.
זהו, זה אחד הדברים שממש הפריעו לי. הבוס בטל עם וויטלי היה פשוט קל. אני נכנסתי לחדר, הסתכלתי מסביב, אמרתי, אוקיי, אני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות לכל אורך הקרב. עד כדי לראות פורטל על הירח.
כאילו, אנשים התלונו על הבוס פייט של פורטל 1, עד כמה שזה יפתיע אותך, כן? אבל אנשים התלונו על הבוס פייט של פורטל 1 שהוא היה קשה מדי.
באמת?
לא קשה מדי, אגב, אבסולוטית, אלא קשה מדי ביחס לכל שער המשחק.
כי הוא לא היה קשה.
נכון, אבל...
כן, אבל הוא היה בלחץ זמן, באמת.
פתאום, כן, פתאום הצגת במשחק איזשהו אלמנט של לחץ זמן, הרבה יותר קיצוני ממה שאתה הצגת מקודם.
אוקיי, נכון.
ובאמת, גם ההגבלה של לחץ זמן גם בבוס פייט של פורטל 2 היה הרבה יותר קל מהבחינה הזאת. אבל ספציפית הפתרון בסוף, כאילו הקטע בסוף שאתה יורה פורטה על הירח, ממש כל כך מבריק בעיניי, כי זה, אתה עושה את זה אינטואיטיבית, אתה לא חושב על זה יותר מדי, ואז ברגע שזה קורה, אתה כזה קולט, אוי, פאק.
כמו שאומר achievement, that just happened.
That just happened. אני יותר אהבתי את the part where he kills you. That part.
שזה אגב, עוד משהו מבריק במשחק. בהרבה מאוד נקודות אני התעכבתי, כאילו, חזרתי אחורה, או שסתם התעכבתי בשביל לשמוע מה הדמויות במשחק גלדוס או ויטלי אומרות, כי הם אומרים הרבה דברים.
אה, כן.
או הטורץ.
הטורץ הם כאלה. אתם יודעים שאתם שמתם לב שאלן מקליין עושה גם את הטורץ?
כן.
כן.
ואת הוויץ' בלפט פור דד?
ונולן נורת' עושה את כל הוויס אקטינג בעולם.
מי זה?
נולן נורת'. הוא לא מוכר מחוץ למשחקי עכשיו, אני חושב שגם הרבה אנשים לא מכירים את השם שלו, אבל תפתח משחק אקראי שיצא בשנים האחרונות ב-IMDb, סיכוי טוב שתראה את השם שלו שם. הוא משחק את נייתן דרייק, הוא משחק את הפרינס אוף פרז'ה במשחקים החדשים, הוא משחק את, איך קוראים לו, באסאסינס קריד, הוא משחק את...
הוא משחק בפורטל 2.
את כל הקורז, ולדעתי גם את הדיפקטיב טורץ.
זהו!
היי, איך אתם עושים?
היי, היי. אפקטיב טורץ, אני עמדתי בצד פשוט ושמעתי על מה הם צועקים בזמן שזורקים אותם לאינסינירייטור.
כן.
זה אחד מה... לא, כאילו, מהטופ 5 קטעים...
אני חייב להגיד שאחד הקטעים שאהבתי בהקשרים של הטורץ, זה שאתה מתחיל לזרוק את הטורץ התקינים, ואז הם עושים כזה, וואי!
אז זהו, טורץ אפקטיב צועקים דברים כמו, you can't fire me, I quit!
כן, כן, זה כאילו...
זה היה זה, קטע אחר שגם מסוג הדברים שאתה חוזר אחורה ואז פתאום שומע, אחרי שוויטלי מנסה להרוג אותך בסוף המשחק ונכשל, אם אתה חוזר אחורה, יש achievement אגב, אם אתה קופץ לבור אחרי שהוא ניסה להרוג אותך ונכשל, הוא מבקש ממך לחזור, אם אתה בכל זאת קופץ לבור אתה מקבל על זה achievement, אם אתה פשוט עומד על השפה של הבור, הוא מתחיל לשכנע אותך למה כדאי לך לקפוץ לתוך הבור.
כן, כן.
וזה פשוט, כאילו... באמת, דברים מצחיקים ממש. למי שלא שמע את זה במקרה, אני לא ארוס, למרות שאנחנו מספיילרים פה במשחק.
מה זה, העמסנו פה ספוילרים קשים.
אולי כדאי.
מי מכם, אגב, הלך לחדר בצד של גלדוס כשבורחים מהזה?
אני.
הלכתי, כן, הלכתי לשם. חשבתי שזה המקום, ואז אני מת פתאום.
כן, גם אני הלכתי.
זה היה לי די...
כאמור, אני עשיתי הרבה דברים רק בשביל לראות מה קורה.
כן, זה לחלוטין עשיתי רק בשביל לראות מה קורה.
הרי זה היה ברור שזה הולך להיות מלכודת.
כמה שהמשחק לינארי זה מאוד מאוד כיף לראות שכשאתה עושה משהו קצת בצד, אז
הוא מכיר, הוא יודע מה לה...
כן, הקטע למשל שאתה מציל את הדיפקטיב טיורט שצועק, שאומר I'm different. אם אתה מציל אותו, אז אתה מקבל על זה achievement. אני שמעתי שגם...
וואי, צריך לעשות את זה.
יש גם איזה קטע שהוא, גם אם אתה נשאר ומקשיב לו, אני לא עשיתי את זה, אבל אם אתה נשאר ומקשיב לו, הבנתי שאומר ממש, הוא מספר לך את כל המשחק פחות או יותר.
וואלה.
כאילו, הבנתי שכן, שהוא מספר בנוגע לקרולין, וכאילו כל מה שספוילר במשחק הזה, הבנתי שהוא מספר.
מה הוא מספר באמת?
אבל הוא בסוף של הנורחק, הוא לא יכול לספיילר. כזה, נו...
אני לא
באמת יכול לספיילר את קרולין יותר מדי.
לא, אבל מה באמת סיפור המסגרת? כי אני קראתי כמה תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות, ומה אנחנו מסכימים שהוא בקאנון ומה לא בעצם?
תראה... מה שאתה יודע, מה שבקאנון באמת ולו אף פעם לא מספרים, כן? זה כמו שהפלייף 2, אנשים הצליחו להרכיב סיפור מאוד מאוד מרשים על מה קורה בעולם שלו מכל הרמזים במשחק. והתגובה של ולו הייתה, כן, זה די קרוב למה שקורה. מה שיודעים בוודאות זה שקרולין לפני שהיא מתה, אז הפכו אותה לגלדוס בעצם, הכניסו אותה לתוך המחשב.
אני עכשיו הספסתי את זה לגמרי.
כן, מה סיפרת לי בגוגל
צ'אט?
אני לא יודע בדיוק מה... לא, זה לא... אני, הפעם האחרונה שאני שמתי לב שיש איזושהי התייחסות לקרולין, זה כשגלדוס אומרת, אני מכירה אותה מאיפשהו, ואז אומרת, אוי, שיט, רגע, ו...
כן,
אני לא זוכר, והולכת...
הולכת לעשות דברים, כן, אומרת לך על
בי. בדיוק. והפעם הבאה שזה שיש איזושהי תזכורת לזה, זה כשהיא אומרת, אתה יודע, להיות קרולין, בעצם...
זה נשמע כאילו, או שפספסת איזה קטע אודיו בגלל בג במשחק, או שפספסת קטע אודיו כי היית עסוק בלהתרכז במשהו אחר.
אני לא יודע, אוקיי, אולי.
זה ממש אפשר לפספס את זה. קייב ג'ונסון מסביר שבאחד משלבי הקסיסה שלו, שבעצם הכיוון הבא של אפרצ'ר סיינס צריך להיות להכניס מוח של בן אדם לתוך מחשב,
אז הוא אומר, שאם אני מת, אז אני רוצה שקרולין תשתלט על המקום הזה או משהו.
כן, שהיא תנהל את
המתקן. לגמרי לא זוכר את זה.
אז כנראה לא...
לא, באמת, אני לא יודע.
כן, כן, אבל זה היה...
אולי מצאתי פורטל שמעביר אותי כמה שלבים קדימה.
וואי, גם קייב ג'ונסון היה מאוד מוצלח.
היה מאוד מוצלח.
קייב ג'ונסון הוא כמובן ג'יי קיי סימונס.
כן. והפרסומות... עם איתו, עם קייב ג'ונסון, הם גאוניות, באמת.
מהטריילרים.
כן. כן.
אבל כן, גם התסריט שנתנו לו, וגם התסריט שנתנו לוויטלי, וגם, היו שם כל כך הרבה... אני ממש אוהב את מה שהם עשו עם הדמות של גלדוס. כבר מהרגע שהיא מתעוררת, הסצנת התעוררות שלה, לדעתי, היא פשוט לא הייתה יכולה לעשות טוב יותר. וגם מבחינת הדברים שהיא אומרת לך במהלך המשחק אחר כך.
You are a horrible person.
כן, you are a horrible person. כשהיא מתעוררת היא אומרת, we both said a lot of things that you are going to regret.
כן, שמתי לב לזה.
כל מיני דברים כאלה, וכמובן ה-slow clap.
כן.
I'm a potato.
I'm a potato.
Oh good, that's here.
הרגע הכי מצחיק בימים. אי פעם.
ספציפית בנוגע לגלדוס, ממש ככה בהתחלה של המשחק, לא, 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 קצת אחרי שגלדוס מתעוררת מחדש, מתחילה לשים אותך שוב בטסטינג, ואתה אומר עצמך, רגע, כבר שיחקתי במשחק הזה.
כן.
אתם מכירים את הנקודה הזאת שבה אתם נגיד מקשיבים לאיזה קומיקאי, או רואים משהו מצחיק, ואתם כאילו יושבים נגיד על הקצה של הספה, מרגישים איזשהו צחוק שמשהו הולך לפרוץ עוד רגע, כי עוד רגע הולך להגיד משהו מצחיק, ואתם ככה ממש מחכים לנקודה הזאת שבה זה יפרוץ לכם מהפה והיא פשוט, היא לא מגיעה.
אוקיי.
כי הוא לא מצחיק, או כי בעצם אתם מסתכלים לך על איזשהו קטע דרמטי, ואתה רק חשבת מישהו יהיה מצחיק.
אבל היו לה יציאות מצחיקות.
אז הייתה לי, אחרי כמה שלבים שאני עושה את זה, פתאום אני אומר, פאק, זה לא מצחיק אותי. כל הקטעים שלה הם כאלה שטיקים. זה תמיד אותו דבר. אתה מתחיל לשלב, היא אומרת איזה משהו שבו אתה הולך למות, אתה מסיים את השלב ואומרת, דיוב, הצלחת את זה.
אני לא חושב ש...
אתה עדיין הולך למות.
אני לא חושב שהקשבת לגלדוס.
אני... לא,
מה, כל הקטע עם הפתעה עם ההורים שלך וזה, זה היה מוצלח.
עזוב, הקטע עם הפתעה היה צפוי בטירוף, אבל הקטע עם הקונפטי...
הקונפטי, זהו.
כן.
זה היה נפלא.
אוקיי, מה נגיד לכם? אני לא מצאתי את זה, כאילו זה לא שישע אותי מספיק.
טוב, אז תתנתק מהשיחה.
זה היה נורא, אני מסתכל, זה היה נורא יבש וכזה, אוקיי, כן.
אני חושב שמה שעשה זה שאפילו אם זה לא שישע אותך, אז המשחק מאוד משנה כיוון אחר כך.
כן.
בדיוק, ואז כשהכיוון ישנה אמרתי, אוקיי, אז אולי זה באמת, זה הולך להשתפר. ואני חושב שזה באמת ישתפר, כי באמת, כנראה שגם הם הבינו שאי אפשר להמשיך את השתיק הזה עד הסוף.
הם אמרו מפורשות בראיון שהם אוקיי, יש גבול, כאילו, עוד כמה שהיא יכולה להטריד אותך. הם ניסו כל מיני דברים עם פורטל 2 לפני שהם באמת הגיעו למה שבאמת קורה במשחק.
ברעיון המקורי לא היה בכלל את צ'ל ולא היה את גלדוס.
כן, ואז היה את גלדוס אבל לא היה את צ'ל, אבל שחקנים לא אהבו את זה שהם הגיעו לגלדוס והיא לא זיהתה שהם אלה שהרגו אותה.
כן.
אבל אז, כן, היה כאילו, אפילו אחרי שהם כבר היה את הקטע עם התפוח אדמה שהייתה, שהיא ליוותה אותך במהלך המשחק, אז הם... הבינו שהם חייבים לעשות לה גם איזשהו שינוי באישיות, כי שחקנים פשוט לא נהנים מזה שיושבת 3 סנטימטר מהם בתוך המשחק, וכל הזמן פשוט...
ויורדת עליהם.
כן, יורדת עליהם.
כי הוא, שהיא יושבת בתור תפוח אדמה על הנשק שלך.
כן, כי אז אנשים לא מבינים למה הם לוקחים אותה איתם, זה הגיוני.
כן, אז האישיות שלה עשתה קצת איזשהו שיפט, ולדעתי הם עשו את זה מאוד מאוד טוב.
שזה רק הגיוני.
כן, הם עשו את זה מאוד יפה.
במיוחד, והשיא שזה לדעתי מבחינת הפיתוח הדמות של גלדוס, היה רגע סיום. שעשו סוף מאוד מאוד טוב, בלי להיות קיצ'י בכלל, וספציפית הרגע שבו היא אומרת שהיא למדה איפה קרולין נמצאת בתוך המוח שלה.
כן.
ואז הקריין אומר קרולין דליטד. זה היה כל כך במקום.
ואז היא אומרת, עכשיו כשמחקתי את קרולין,
כן, ויש מוזיקה מאיימת כזאת לרגע, אתה חושב שהוא היה בכל זאת היא תהרוג אותך.
כן.
כאילו, גם הכותבים של המשחק אמרו שזה מה שהיה במשחק יחסית מאוד בהתחלה, הם סיכמו שהיא תלמד שיעור חשוב במהלך המשחק, ואז תמחק אותו.
יפה. יש שם גם התפתחויות מעניינות.
כן.
אני אומר, כן, היה משחק עם... with a few twists. אני בהתחלה, כשאתה מכניס... לא בהתחלה, כן, כשאתה מכניס את וויטלי בעצם לתוך גלדוס, ו... he twists on you or he turns back on you, ממש זה לא יהיה, זה היה ממש, אפילו כתבתי לך, זיירמן, עשיתי רגע על טאב, כתבתי לך, וואו, זה ממש פרודו, ואל תדבר איתי, אני עדיין משחק. כי זה היה כל כך, זה היה לקוח משם, כן? כאילו, אין לי הרבה...
אני לא חושב שזה הפתיע מישהו, הקטע הזה.
לא ממש, כי זה עדיין אמצע המשחק.
אבל עדיין הרגע שהופך אותה לתפוח אדמה היה מבריק. ומאוד אהבתי את הטוויסט שהוא מוסיף לעולם של המשחק אחר כך, עם כל נקטעים כמו... כשהיא יורדת עליו שהוא אידיוט, ואז הוא בטסט שם ברבה יש מוזיקה קלאסית.
כן.
הוא קורא ספר תוך כדי.
כן.
נכון.
ואומר שטויות על מקיאוולי.
כן.
ושהוא מנסה להעליב אותך פאטי פאט, זה כישלון.
ככה עושים את זה אחרי הכל. ומבחינתי זה היה מאוד, אתה יודע, פול סרקל כזה, שגלדוס אומרת שתסתכל עליי, לא שמנה, ומה רע בכלל בלהיות מאומץ כל כך. ואז מיד היא לוחשת.
ואז בסוגריים זה כן רע.
כן, for the record you are adopted, אני צורבל.
כן.
מה מבין כל האלמנטים שהם הוסיפו שם, שמקודם לא דיברנו עליהם, כי חס וחלילה שמישהו ידע שיש ג'ל במשחק, אפילו שכולם ראו בטריילרים שיש ג'ל במשחק.
היה ג'ל בטריילרים? אני לא ראיתי את הטריילרים.
היה ג'ל בטריילרים שאני לא ראיתי.
אתם שניכם ראיתם את הטריילרים.
אני לא ראיתי, אבל עדיין שמעתי שהיה.
כל ההתעוררות של גלדוס הייתה בטריילרים, בתחילת הטריילרים הראשונים.
באמת, את זה לא ראיתי.
אבל לא היה, הטריילר הראשון, הטריילר היחיד שאני ראיתי, חוץ מהטריילרים המאוחרים שהם היו הפרסומות, הטריילר הראשון שראיתי, אז היה בו את גלדוס מתעוררת, ואני לא חושב שלמישהו הספק שיהיה את גלדוס במשחק.
כן, ברור.
אני לא חושב שזה באמת נחשב ספוילר להגיד שגם שם יש את גלדוס. אבל כן, בטריילרים מוכרים יותר, היה כבר את הג'לים, ואני ממש נמנעתי מזה. אני כאילו ידעתי במומם שהם לקחו את הסטודנטים שעבדו על טג, The Power of Paint, והביאו אותם לעבוד על המשחק, ושהם יקחו איזשהו רעון עם צבעים שצובעים את הקירות. לא ידעתי איך הם יעשו את זה, לא ידעתי איזה ג'לים מתוך Take the Power of Paint ייכנס לתוך המשחק, והעדפתי את זה ככה. לדעתי מה שהם בחרו בסוף היה עבד מצוין.
כן.
עכשיו, הרגשתי שהם לא ניצלו יותר מדי את הג'לים.
שחק בקופ.
אני אשחק בקופ, אין ספק.
אני מאוד אהבתי כשהיו הרבה חידות שונות עם הג'לי, ומאוד אהבתי. מאוד אהבתי את הצורה שמשתמשים בפורטלים בשביל להעביר אותם מכל מקום, שנותנים לך חופש לראות אותם בעצמך. כי זה כאילו מאוד נשאר נאמן למשחק עצמו. זה היה עשוי באמת ממש טוב, וכמה מהחידות הכי טובות במשחק לדעתי היו או בקטעים הג'לי שהג'לי מופיע לראשונה, או בקטעים המוכרים יותר שהג'לי מתחיל לעבור אינטראקציה עם הטיובות האלה. Excursion Tubes.
כן.
שמעבירות נוזל ממקום למקום.
וואו, כן. שם זה גם היה מאתגר קצת יותר.
כן.
אני זוכר שאני... זה פתח לדיון אולי. כש... התחילו הטריילרים עם כל הג'לים ועם כל התוספות שהולכות להיות במשחק. אגב, הייתה תוספת אחת שפשוט שכחו ממנו במשחק, אולי תיכנס ל-DLC. כל נושא של הטיובס ששואבים דברים.
אוקיי. כן, נכון.
כן, אתם זוכרים?
כן. אני לא, שוב, לא ראיתי
טריילרים. אתה לא ראית את הטריילרים.
אבל אני לא...
כן.
אני לא חושב שהם שכחו שום דבר, פשוט מורידו את זה מתוך המשחק בגלל ששוב, אתה יודע, לא הסתדר.
לא, אני לא אומר שכחו, אני רק אומר לא, כן, אולי אמרתי שכחו, אני לא בטוח, בכל מקרה מתכוון הוציאו את זה מהמשחק.
כן.
אבל חששתי שזה אולי מכניסים יותר מדי אלמנטים פנימה, וזה אולי יפגע, לא יודע מה, בתוהר של המשחק. ואז עשיתי קצת לחשוב על איזה אלמנטים חוץ מפורטלים היו בעצם במשחק הראשון. ושם הפסקתי, כי לא היה לי כוח להמשיך.
כי כאב לי הראש
מלחשוב. אבל אם אתם חושבים שיש... כן, זה
מקשה על המידה. היה אובייסי את הקוביות ואת האמנסיפיישן גרילס, אבל היה את הכל הקטע של השימור מומנטים. דבר אחד שהם לקחו מהמשחק הראשון והחליפו אותו, זה היה את הכדורי, את האנרג'י בולז.
כן, נכון.
שהם החליפו אותו בלייזרים, שזה היה ממש חכם לדעתי.
כן.
כי זה בדיוק, זה עובד מבחינה מכנית בהרבה בחינות כמו לייזרים.
אבל זה הוסיף להם את הרפלקשן קיובס האלה, שזה מגניב.
זה הוסיף את הרפלקשן קיובס.
זה פשוט יותר מעניין.
וגם אתה לא צריך לחכות כל פעם שהכדור יגיע לאנשהו בשביל לראות אם אתה פתרת את החידה נכון.
נכון.
השאלה היא האם זה לא, האם עדיין למרות זאת זה לא עמוס יותר מדי ולא קצת, כאילו פתאום פורטל הוא לא ההוויה של המשחק.
אני לא חושב שזה...
לא,
כל המנגנונים החדשים שהם הוסיפו, הפאזלים שהיו קשורים אליהם גם עשו שימוש מאוד חזק בפורטלים.
כן, זהו, אני מאוד אהבתי את זה שכמעט כל האלמנטים שהם הוסיפו עוברים דרך פורטלים.
אני חושב שכולם עוברים דרך...
כן, אבל אתה יודע, אתה ממש יכול להשתמש בזה... גם קוביות עוברות דרך פורטלים, כן? אבל אתה משתמש, אבל יש איזה אפקט שונה מאשר זה שהחומות אור, איך שלא קראו לדבר הזה, עוברות דרך פורטלים.
כן, זה היה מגניב.
Hard Light Bridge.
Hard Light Bridge, כן. טוב, כן נגיד משהו על ה-DLC?
אוקיי.
אמרנו, לדעתי.
יהיה כזה והוא יהיה חינם.
כן, אבל מעבר לזה, אני חושב שזה אולי, אם יהיה DLC מולטיפלייר מאוד מאוד, שיוסיף המון המון תוכן למולטיפלייר, אז אולי זה יוסיף קצת היגיון מאחורי החנות כובעים המוזרה שיש להם בתוך המשחק.
כן,
הם חייבים להוציא DLC מולטיפלייר כדי להצדיק את החנות כובעים הזאת, אחרת אף אחד
זהו, לא... אבל לא סתם חייבים להוציא DLC מולטיפלייר, הם חייבים להוציא DLC מולטיפלייר שאפשר לשחק בו יותר מפעם אחת.
גם נכון.
כן, אוקיי, אתה משחק בו, אולי אתה תשחק בו עוד כמה פעמים בשביל achievementים או בשביל, לא יודע, סתם לחוות שוב את הקואופרטיב, אבל אם אין לך אינטרס לחזור אליו הרבה פעמים, בפוטנציאל אינסוף פעמים כמו Team Fortress 2, אז אין ל-DLC שום משמעות כמעט.
כן.
אוקיי.
כן.
נכון.
טוב, אז לסיכום, למי שעדיין לא ברור לו, ולמרות שהתלוננו עליו קצת. פורטל 2 זה משחק אדיר.
הוא משחק מעולה. חייבים לשחק בו.
חייבים לשחק בו, כן? וגם בפורטל 1, תכלס. טוב, דברים אחרים. קרו דברים ממש גדולים בשבועיים האחרונים, שאנחנו קצת מתעלמים מהם, כי גם יצא פורטל 2.
טוב, בין לאדן זה לא מעניין.
כן, נכון, אבל...
עברתי דירה.
זה ממש לא מעניין.
הגשתי עבודה.
היה לי בוחן באינטי.
זה מעניין, דני, ספר לנו על כך.
לא כדאי לך.
פליז דו.
טוב, אני אגיד את זה בשתי מילים ואז נעבור לנושא המעניין יותר. יש אישור רשמי מצד נינטנדו שהיא הולכת להציג קונסולה חדשה ב-E3.
מה שאותן סיבה נדרת להגיע ל-E3.
ואז היו שמועות על זה שאולי יקראו לה סטרים או משהו כזה.
אחד הדברים שהיו לי מוזרים, אבל שהם הצהירו משהו שזה יהיה עם ביצועים כמו של הפלייסטיישן 3 והאקסבוקס.
הם לא הצהירו כלום.
לא, אני ראי... נאמר על זה כל מיני דברים.
בסדר, זה הכל שמועות. גם אני ראיתי שמועות על זה שהן יהיו יותר חזקות מהפלייסטיישן והאקסבוקס.
אוקיי, משום מה קיבלתי את הרושם שזה היה דווקא מהכיוון שלהם, אבל אולי אני זוכר לא נכון.
השמועות הדומיננטיות כרגע זה מדברות באמת על זה שהקונטרולר זה יהיו גם מסכי מגע.
עוד גימיק.
ומצד שני שזה גם יהיה תואם לכל המשחקי ווי, כלומר יהיה להם עדיין גם חיישני תנועה בתוך הקונטרולרס, שזה מאוד מוזר.
היינו, זה עוד גימיקים של
נינטנדו. זה נינטנדו, ברור שיהיה גימיק.
מצד שני אני גם לא חובב של ה-3DS ואני לא חובב של הווי, אז אני לא הקהל היד שלהם בכל מקרה.
הגימיקים האלה מאוד עובדים לנינטנדו, אנשים קונים את הקונסולות שלהם בטירוף, ואז לא משחקים בהן, וזה נהדר, כי אתה לא צריך להשקיע.
את הקונסולה שלהם שנה, שנתיים לפני סוני ומייקרוסופט, כאילו למייקרוסופט זה עבד ממש טוב שהם הוציאו את הקונסולה שלהם שנה לפני סוני.
כן.
להגיד שאם באמת השמועה לגבי המסכי מגע תהיה נכונה, אז, ועכשיו בכלל גם התחילו לשמועות על זה שהמסכי מגע היו, יהיה אפשר להרגיש טקסטורות על המסך מגע הזה, שזה נשמע לי לחלוטין מדע בגוני.
נשמע לי מופרך קצת, אבל
נראה. לא, זה מופרך.
להום קונסולר דווייס? אולי.
אבל אני אמרתי כאילו, שהתארחתי בפרק של הפיינבויז, אגב, אם אתם שומעים את זה, תקשיבו גם לפרק של הפיינבויז, גם שם דיברתי על פורטל 2. אני אמרתי שם שהדבר העיקרי שזה אומר זה שהבטריות של השלטים יחזיקו לשעתיים בערך, אם באמת יהיה להם מסכי מגע בתוכם.
כן, כנראה.
שזה קצת חבל.
אז מה, PSN?
PSN.
PSN, כן, טוב.
וואו.
התעייבתי עם כל הפורטל 2 הזה.
כל כך הרבה דברים להגיד.
כן, איזה באסה עם ה-PSN.
אז בייסיקלי, סוני יצאו מה זה גרועים.
כן.
טוב, אני אספר את הסיפור?
לך על זה.
לך על זה.
אוקיי, אז אני שכתבתי על זה כבר בבלוג, אבל למי ש...
אז תקריא פשוט מה שכתבת, זה יהיה קריאה מונחת.
כמו האנשים האלה שבטלוויזיה שקוראים את העיתון בבוקר. אז מה שקרה זה שלפני שבוע וחצי זה היה, משהו כזה, ה-PSN הפסיק לעבוד, פשוט מת בכל העולם.
הייתה איזו הודעה שאנחנו מתנצלים, יש לנו תקלה טכנית, לא?
כן, כן, היו כמה הודעות מאוד, מאוד מורפלות של יש לנו בעיה טכנית, אנחנו עובדים על למצוא את הסיבות.
אבל מדובר על קריסה כן. טוטלית כאילו של כל הרשת.
כן, שום זהו, דבר אנשים, לא עבד בכל העולם.
אנשים לא יכולו לשחק משחקי אונליין, משחקים שהם רק אונליין הפכו לחסרי ערך, מן הסתם החנות גם לא עבדה. כולם האשימו את אנונימוס בהתחלה. למרות שאנונימוס טענו שזה לא...
כן, אנונימוס תמיד לוקחים אחריות על מה שהם עושים, אז זה לא...
אגב, בריאה לאחור אני מוכרח לציין שזה מאוד, מאוד הגיוני. סוני אמרו שגורמים חיצוניים היו מעורבים בנפילה הנוכחית של ה-PSN, זה לפני שהם אמרו את מה שקרה. הם כבר, אמרו כבר בהתחלה שגורמים חיצוניים היו מעורבים בנפילה של ה-PSN, ואנונימוס כאילו אמרו, אתם מאשים אותנו, אבל זה בעיות של סוני, לאנונימוס לא היה שום קשר אליהם. ו... שבוע אחרי, תתברר שבאמת גורמים חיצוניים, אולי לא בהכרח אנונימוס, אבל באמת גורמים חיצוניים הם אלה שהיו אחראים להפעלת ה-PSN.
כן, זה היה יותר בכיוון של יומיים אחרי או משהו כזה.
טוב, אופר, תחזור אותה לספר.
כן, אז יומיים אחרי זה, סוני גילו שבעצם זה היה איזה גורמים חיצוניים שעשו בעיות ב-PSN, והם בכלל הורידו את הרשת כדי לחקור מה קורה, שיש לי הרבה מה להגיד על איך שהם התנהלו בכל הסיפור הזה. וקודם נסיים את הסיפור. ואז נראה לי 5 ימים אחרי שהרשת נפלה, אז סוני הודיעו שמי שנכנס, מי שפרץ להם לרשת גנב את כל הפרטים של כל המשתמשים, וזה פתח סערה בכל העולם, ואנשים התחילו לדאוג לסיסמאות וכרטיסי אשראי, ו... מיליוני משתמשים בכל העולם, עשרות מיליונים, נראה לי.
עשרות מיליונים. 70 ומשהו מיליון משתמשים ב-PSN, לדעתי.
אנשים התחילו לתבוע את סוני ולרדת עליהם בכל מיני מקומות.
כל מיני ארגונים ממשלתיים רוצים לבדוק איך סוני מאבטחים את המידע שלהם עכשיו.
כן, כולם יצאו מאחורים שלהם עכשיו בגלל זה.
רצוי להגיד שכאילו, שני דברים שבכל זאת סוני לכאורה עשו בסדר, למרות שלא. הרבה מההתנהלות של סוני היו לא בסדר. בהתחלה השימו אותם שהם דיברו על זה שהסיסמאות דלפו, והשימו אותם שהסיסמאות לא היו בהש, כלומר שהם שמרו את הסיסמאות כ-plain text, אני לא יודע עד כמה להסביר את המונחים הטכניים, בקצרה, למי שלא יודע מה זה הדברים האלה, כשאתם מתחברים לאתרי אינטרנט בדרך כלל הסיסמאות שלכם עוברים איזשהו תהליך מתמטי שהן הופכות בו לג'יבריש, והוא תהליך חד כיווני, אי אפשר לקבל את הסיסמה בחזרה מהתהליך הזה, אם התהליך הזה נעשה בצורה טובה. זה נעשה באמת בשביל שלמי שניגש לשרת פרוץ לו באיזושהי דרך, לא תהיה גישה עכשיו, לא ידעו בדיוק מה הסיסמה שלכם גם באתרים אחרים. ובהתחלה שימו את סוני שבאמת הם לא עשו את התהליך הזה, שהסיסמאות היו שמורות כטקסט רגיל על השרת. זה נראה לי חשוד, כאילו אני לא מכיר, אפילו החברות הכי קיקיוניות, האתרים הכי קטנים באינטרנט עושים השינג לסיסמאות שלהם, זה לא נראה לי הגיוני. בהצהרות שסוני עשו אחר כך, הם אומרים שהסיסמאות כן עברו תהליך של השינג. אז כנראה שהיה משהו...
כן, אמרו גם שהפרטים של הכרטיס אשראי היו מוצפנים.
כנראה. זהו, ומספר הכרטיסי אשראי היו מוצפנים, כנראה עדיין הנוכחות לזה שהכרטיסי אשראי נגנבו באיזושהי צורה. ואני גם לא בטוח שיהיו, כי אם מישהו גנב את הכרטיסי אשראי האלה, קשה להאמין שהוא הולך למכור עכשיו מאגר של עשרות מיליוני כרטיסי אשראי.
לא, אבל היה כבר דיווח על איזה 13,000 כרטיסים שנגנבו.
לא, 13,000 אחרת. זה משהו אחר.
מפריצה אחרת, אבל...
לא, זה משהו אחר. היה עניין, וזה עוד יותר מדגים עד כמה ההתנהלות של סוני הייתה גרועה בקטע הזה. ממש קצת אחרי שהתחילה הפריצה, סוני אונליין אינטרטיימנט, שאחראית על כל המשחקים הממורפגים של סוני, סטאר וורס גלקסיז, אברקווסט, כל אלה, יצאו בהכרזה שאנחנו בודקים טוב את המערכת שלנו, לנו לא הייתה פריצה, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, אין בעיות, וממש, לא יודע, יום לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בערך, אז הם יצאו בהצהרה שטוב, בעצם כן הייתה לנו פריצה, אנחנו מורידים את השירות, והם דיווחו על 13,000 כרטיסי אשראי שנגנבו, רובם כנראה לא בתוקף, אבל עדיין משהו כמו 1,000 מתוכם כן בתוקף.
וגם השתמשו בחלקם כבר לא?
כנראה.
היה דיווחים על זה.
אני חושב שהיה זה משהו שהציעו אותם למחירה איפשהו או משהו כזה.
כן, למרות שסוני טוענים בתוקף שאת הכרטיסים, את הכרטיסי אשראי מה-PSN עצמו, גם אם הצליחו לפרוץ את ההצפנה, לא הוציאו אותם למחירה בשום מקום.
אני אגיד לך, גם אם נניח לרגע שכל הסיפור הזה של הפריצות לא היה מכה מטורפת לסוני, אני חושב שאם הם היו מתאמצים, הם לא היו יכולים להתנהל יותר גרוע.
זה נכון, הזה. מבחינת מתי הם הודיעו ומה הם הודיעו. כן.
וכמה הם הודיעו כל פעם.
שתיים, באמת,
בשנייה שהם מורידים את הרשת של ה-PSN, טלפון ל-PR, תשלחו הודעה, ASAP, הורדנו את הרשת בגלל, אנחנו הורדנו את הרשת בגלל ככה וככה, אנחנו חושדים שהיה תקיפה חיצונית, נעדכן אתכם, ובשנייה שהם גילו שגנבו את הפרטים, להוציא הודעה, אל תדאגו, הסיסמאות היו בהש והפרטים של הכרטיס אשראי היו מוצפנים. מה, הם לא ידעו את זה עד שהם בדקו? הם בטח ידעו ש...
קיבינימט, אתם הקורבן. זה בסדר לדווח שפרצו אליכם, אתם הקורבן.
אני רוצה לשנייה להיות הדבילס אדווקייט, ולהגיד שיכול מאוד להיות שהסיבה שהם לא דיווחו על זה, והם לא דיווחו כמה הם יודעים, זה כי הם רוצים למצוא מי עשה את זה. ובהרבה מקרים כאלה, אם אתה לא מפרסם בעצם עד כמה אתה יודע מה קרה לך, אז אתה מגדיל את הסיכויים שבאמת תתפוס את מי שעשה.
הנזק התדמיתי שנגרם להם כתוצאה מחוסר הדיווח עולה בעיניי בחשיבותו על לתפוס את האלה שעשו את זה.
אמרתי, דבי זה אדבוקט, אבל לא מופרך שלסוני יהיה אכפת יותר מלחסוך את הכסף מאשר, אתה יודע, כאילו, להחזיר לעצמם את ההפסדים הכלכליים שיגרמו להם כתוצאה מהמהלך.
כן.
שזה יהיה בעדיפות יותר גדולה מאשר זה שאתה תהיה עם ראש שקט. בטווח ארוך נראה לי שהנזק התדמיתי יהיה לא קטן. גם אם, אתה יודע, זה יעבור בסוף, עדיין, נראה לי שיזכרו להם את זה עדיין בתור האסון הכי גדול בתחום הגיימינג בשנים האחרונות.
ודאי, בצדק.
כן, פחות
או יותר. כן, אתה יודע, מייקרוסופט יפשלו יותר איכשהו בחודש הקרוב.
כן.
הם הולכים להחזיר את הכסף, נגיד, של כל אלה שיש להם...
הם כבר הבטיחו שהם יחזירו את יפצו את האנשים שעשו להם בלגנים עם האשראי וכאלה.
לא, יותר מזה, גם... אתה יודע, שילמת עכשיו לחודש של DC Online וקיבלת רק חצי חודש.
לא, אז הם אמרו, הם כן אמרו שהם יפצו את כל ה... את כל הלקוחות בכל מיני, איזה משחק חינם וחודש חינם ב-PSN פלוס ועוד איזה כמה שטויות כאלה.
כסף, למה לא כסף, יא אנשים?
כי אם הם ישלמו אפילו דולר אחד לכל משתמש PSN, אז זה מגיע לסכום של 50 מיליון דולר. לעומת זאת, אם הם מפצים אנשים במשחק חינם, אתה יודע, זה בסך הכל...
אז לא להם
זה
כלום.
כאילו, כן, זה רווח שלא מגיע להם, אבל... תתחשב בכמה אנשים היו קונים את המשחק, אם לא, אז הם לא מפסידים מזה אותה כמות של כסף כנראה.
זה כמובן, נו נכון. אז זה מאוד חבל, אני לא יודע מה להגיד, אבל זה כמו לקבל, אתה יודע, אתה אמור לקבל 50 שקל עוד אוף, אז יתנו לך אותו ב-500 בזוקות.
כן, נכון. אני לא רואה איך מבחינתם, מבחינה כלכלית, הם יכולים להציע את זה משהו אחר. שוב, אתה יודע, אני מסכים איתך שזה ג'יפה. מהצד שלהם אני לא רואה איך הם יכולים להציע משהו יותר טוב מזה. יש גם אנשים שיש להם יותר מחשבון PSN אחד, עכשיו לך תדע, לפעמים אנשים פותחים חשבון PSN נוסף רק בשביל לחלוק משחקים עם חברים שלהם או משהו. כאילו, זה קשה באמת להציע פיצוי לכל משתמש PSN פרטני.
כן. אני בטוח שהמחלקה המשפטית שלהם עובדת על זה שעות נוספות עכשיו.
כן. איך אמר שיימוס יאנג? אני בטוח שמייקרוסופט מסתכלים עליהם וכל כך נושמים הנחת רווחה על זה שזה לא קרה להם.
כן. ובטח גם בודקים את כל המהלכים אצלהם עכשיו, לראות שהכל בסדר.
היה איזה סיפור כזה, אתה יודע, אנחנו לא מדווחים על זה, כי זה בסך הכל בליפ קטן ברדאר, על הרדאר שכולל את פורטל 2 וה-PSN, אבל יש איזה עכשיו איזשהו סיפור עם הונאה במודרן וורפר 2, שאנשים מנסים לשכנע אנשים אחרים למסור להם את פרטי כרטיס אשראי, דרך חשבון עם פריבילגיות מיוחדות, הנערף. ומייקרוסופט מהר מאוד יצאו בהצהרות של אנחנו... מטפלים בזה, אל תדאגו, הנה כל המידע על מה שקורה שם.
כן.
וכמובן...
אנחנו לא סוני.
לא נגרמו בינתיים, לא נגנבו פרטי כרטיס אשראי או פרטים אישיים בינתיים, אל תדאגו, הכל תחת שליטה.
תראה, זו הדרך הנכונה לפעול באופן כללי, אבל בפרט אחרי, כי הוא במיוחד עכשיו.
אחרי אסון קולוסלי כזה. אבל היי, לפחות זו נתקעה בבדיחות משעשות על... אתה יודע, המוות של בן לאדן, ומדהים מה האמריקאים יכולים לעשות כשאין להם PSN לשווה. או לחילופין, הגרסה השנייה, מישהו שלח טוויט בתור אוסמה בן לאדן, שיט, ידעתי שאני לא צריך למסור את הכתובת שלי ב-PSN.
כן, יצאו הרבה דחקות כאלה.
זהו, PSN אז אין כבר שבוע וחצי בערך, בזמן ששומעים את הפרק הזה אולי כבר חזר ה-PSN, הם גם אמרו שה-PSN יחזור באופן הדרגתי יחסית.
וחוץ מזה גם אין סוני אונליין כבר איזה כמה ימים.
כן, זה די בסה, שהשירותים האלה לא קיימים למשך, כן, כמעט שבועיים.
כן.
עצוב.
איזה יופי שאין לנו פלייסטיישן.
לי גם אין אקסבוקס, אז אני לא יודע מה זה, איזה יופי זה שאתה מדבר עליו.
זהו, זה לא ששיחקתי באקסבוקס שלי בזמן הזה.
גם אני.
האמת שגם אני לא. מאז מעבר הדירה...
וגם יצא פורטל 2.
המקרן שלי מאופסן בצד ושום דבר לא נפתח מאז. אבל באמת כן, איזה יופי שיצא פורטל 2 ואני יכול לחלוט את זמני במשחקים כאלה.
טוב, אז דיברנו על פורטל 2, דיברנו על ה-PSN.
זהו, זה מספיק, לא מספיק.
מה עוד קרה?
כן.
דיברנו ממש הרבה על פורטל 2.
ממש הרבה על פורטל 2. אנחנו מצטערים, בפרק הבא אנחנו נחזור לשידורים כסדרם.
אני אתן בפעם הבאה ריוויו מלא על מיינסוויפר.
סבבה, דני. טוב, הדיסקליימרים הסטנדרטיים. לאלה ששומעים אותנו דרך אייקאסט, יש לנו גם אתר, gamepad.co.il. גם שם אנחנו מדברים ממש הרבה על פורטל 2. לאלה ש... שומעים אותנו דרך גיימפד, תיכנסו לדף שלנו ב-iCast, תדרגו אותנו, כי זה סתם, זה ישמח אותנו. ואם זה ישמח אותנו, אז גם זה ישמח אתכם באיזושהי צורה פילנטרופית כלשהי. מה עוד? יש לנו גם דף בפייסבוק, שאני כל הזמן מזמין אנשים לעשות לו לייק, ואגב, הייתה לנו קפיצה מטורפת בכמות האנשים שעשו לייק לדף פייסבוק שלנו בימים האחרונים.
הגענו ל-200 לייקים.
אני חושב שזה שילוב של הביקורת על פורטל 2 והווידאו של אבישי.
כן. וגם מה שצריך לרשימת ההצעות שאני מצליח בכל פרק, יש לנו עכשיו ספריית משחקי אקסבוקס שאנחנו פתחנו דרך גיימפד.
אמר האיש בלי האקסבוקס.
אמר האיש בלי האקסבוקס. יש כל כך הרבה משחקים בבית שאתה יכול לעשות אתם כלום. אם יש לכם אקסבוקס בבית ואתם...
והוא עובד.
משחקים, והוא עובד. גם אם הוא לא עובד, האמת, זה לא משנה. אתם לא יכולים שאקסבוקס יעבוד בשביל זה, אז תיכנסו לטאב של ספריית משחקים בגיימפד בבלוג שלנו. ותראו, מופיעים שם כל הפרטים על הספרייה ואיזה משחקים יש שם וכו. זהו, נראה לי. אז לילה טוב לכולם.
לילה טוב.
ומשהו דבר עצמאות שמח.
משהו עצמאות שמח, הפרק הזה, כן, טוב, נו, משהו עצמאות שמח.
כן.
נקבה מאושרת.
יופי.
אוה, מן! חיילים הגיעו.